עירובין, דף נון גימל, מתחילים בעזרת השם, פרק חמישי, פרק כיצד מעברים. הפרק שלפנינו הוא השלישי מבין השלושה פרקים שעוסקים בדיני תחומים. כמו שאמרנו בתחילת המסכת, שני הפרקים הראשונים של המסכת, מסכת עירובין, עוסקים בדיני מחיצות. אחר כך, מהפרק השלישי, וכן הפרק הרביעי והחמישי שבו אנחנו פותחים, עוסקים בדיני תחומים. אדם שבא לצאת מחוץ לעיר בשבת, כמה דרך מותר לו ללכת? הפרק שלפנינו פותח ומגדיר איכן הוא הגבול של העיר, כדי שממנו והלאה נתחיל למנות את התחום של 2,000 אמה. כיצד מעברין את הערים? כבר בארבע מילים הראשונות אנחנו רואים מתנה שחכמים נתנו לאדם שהוא יכול ללכת יותר מחוץ לעיר. מעברים הכוונה מוסיפים. כיצד מוסיפים על העיר? איך מוסיפים עוד על העיר עצמה, שקודם כל יש את התוספת ורק מהתוספת והלאה מתחילים לספור את 2,000 אמה? אם העיר בנויה כמו שהרבה מאוד מהערים בנויות, שיש בית ועוד בית, וזה לאו דווקא שורה ישרה שאתה יכול להגדיר את הגבול של העיר, אלא יש בית אחד קצת יותר החוצה מהעיר, יש בית אחד שיותר פנימה, אז לפי מה תמדוד את התחום החוצה? מה, בן אדם שיוצא מחוץ לעיר, הוא צריך כל פעם להחזיק ראש, אם הוא הלך קצת ימינה יותר, אז שם יש איזשהו בית בעיר שהוא קצת יוצא, אז אם כן יש לו שטח יותר להתקדם, ואם הוא הלך שמאלה יותר, אז שם הבית קצת יותר נכנס, אז הוא יכול להתקדם פחות. אין דבר כזה. כל עיר מסתיימת בקו ישר. עכשיו, האם זה קו ישר שאנחנו חותכים חלק מהבתים שלא מחשבים אותם? לא, להפך. אנחנו קודם כל בודקים איפה הבית הכי שהתרחק מהעיר, שהכי מתרחק לכיוון החוצה, ומיישרים קו שכל העיר מתקדמת עם הבית הזה שהתקדם החוצה. אם יש בית נכנס, בית יוצא, או לאו דווקא בית, גם אם יש חומה, ואז כבר אפשר יותר קל להגדיר את הגבול של העיר, כי יש חומה, אבל גם בחומה עצמה, פיגום יוצא, פיגום נכנס. יש מגדלים כאלה, כמו שאפשר לראות בחומות העתיקות של פעם, היו מין מגדלים גבוהים על החומה עצמה, חלק מהמגדלים בולטים החוצה מהחומה, חלק מהמגדלים שוקים פנימה יותר אל החומה. אז לפי מה אנחנו מיישרים קו? כמובן לפי המגדל שהתקדם החוצה מהחומה, אנחנו מיישרים קו כל העיר עד עם קו ישר עם אותו פיגום. וכן, היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים. מה הכוונה גדודיות? חורבות שנמצאים שם גבוהות 10 טפחים מחוץ לעיר. וכן, אם היו שם גשרים, גשר. וכן, נפשות, כוונה ציון שעושים מבנה על גבי הקבר, שיש בהן בית דירה. יש שם מקום מגורים. תוספות כותב, בדעת רשי, שבית דירה צריך בשביל גשרים, כדי שנוכל לומר שהעיר מתקדמת עד הגשר, צריך שבגשר יהיה איזשהו מקום מגורים, וצריך שיגורו שם. לעומת זאת, נפשות, ציונים שעושים על גבי הקבר, לא צריך שיגור שם השומר, אלא מספיק שזה מבנה שמיועד לשומר, כבר אפשר להגדיל את העיר עד המקום איפה שהמבנה הזה. בכל המקרים שהזכרנו, מוציאים את המידה כנגדם, דיינו מותחים קו ישר עד הקרן שבצד השני של הבליטות האלה, כאילו בכל הגבול של העיר כולם בולטים באותו, כנגד אותה בליטה. זאת אומרת, כאילו כולם יוצאים מהעיר כמו אותו בית שהתקדם החוצה מהעיר. זה הגבול של העיר. באמת, אנחנו מוסיפים על הגבול של העיר. כי אם יש בית אחד שיתקדם, אנחנו כאילו מקדמים את כל העיר, כאילו כל הבתים שבצידו גם כן יתקדמו כמוהו. עוד אומרת המשנה, אחרי שאנחנו כבר יודעים איפה הגבול של העיר, ואנחנו באים ועושים 2,000 אמה, תחום שאפשר לצאת, עושים אותה את התחום של העיר, פה אנחנו לא מדברים על הגבול של העיר, אלא על התחום של 2,000 אמה, כמין טבלה מרובעת. זאת אומרת שאת הזוויות אנחנו מוסיפים זווית כאילו זה מרובע. לא מעגלים את הפינה, אלא מרבעים אותו, שזה מין כמין טבלה מרובעת, כדי שמי שיוצא מן העיר יהיה נזכר את הזוויות, הוא יכול ללכת את הזווית של העיר, הוא מרוויח הרבה יותר שטח. בזווית הוא מרוויח עוד, אם זה היה עיגול, הוא היה מפסיד את הזווית. בכל מקרה, למדנו איך מוסיפים על העיר. מה זה, איך המשנה קרא למוסיפים? מעברין. עכשיו, יש שתי מילים. יש מעברין עם עין, ויש מעברים עם א' מלשון עבר. או מעברים מלשון אישה עוברה, או שנה מעוברת. חודש מעובר. רב ושמואל נחלקו. חד תעני כיצד מעברין עם עין, מלשון אישה עוברה. וחד תעני כיצד מעברין עם א', אבל המשמעות היא אותה משמעות, רק השאלה היא למה מדמים את התוספת שמוסיפים על העיר. מן דתעני מעברין עם א', מלשון עבר עבר, שמוסיפים לעיר. אם יש לה עבר בצד אחד, מוסיפים לה עוד עבר בצד השני. דענו שמוסיפים, שמתקדמים, כל העיר מתקדמת עם הבית שהתקדם. דענו פשוט מיישרים קו. ומן דתעני מעברין עם עין, הכוונה שהבליטות של העיר הם כאישה עוברה, שמוסיפים על העיר הזאת. על אותו משקל, גם הלשון מכפלה. אברהם אבינו בא והטמין את שרה במערת המכפלה. מה זה מכפלה? גם פה נחלקו רב ושמואל. אחד אמר שזה היה בית, חדר לפני מחדר. שני בתים זה לפני מזה. ואחד אמר שזה היה שתי קומות. בית ועלייה על גביו. בישלמה למנדה אמר זה על גב זה, היינו מכפלה שהיה לה שתי תקרות, כפול. אלא למנדה אמר שני בתים זה לפני מזה, למה אתה אומר שזה כפול? מה היא מכפלה? עונה הגמרא, לא שהבית הוא מכפלה, אלא אלה שקבורים שם, שכפולה בזוגות. נקברו שם זוגות, זוגות. תכף הגמרא תפרט. הפסוק אומר, ממראה קריאת ארבע, ששם היה מערת המכפלה. למה ארבע? אמר רבי יצחק, קריאת הארבע זוגות שקבורים במערת המכפלה, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. הפסוק אומר, ויהי במרי אמרפל. רב ושמואל, שניהם מסכימים שאמרפל זה נמרוד. אחד אמר, השם שלו היה נמרוד שמו. ולמה כינו אותו ונקרא שמו אמרפל, בזמן שמלחמת החמש המלכים מול ארבעה מלכים, מלחמת העולם הראשונה, כמו שזה נקרא, שאמור להיות נקרא, למה נקרא שמו אמרפל? שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש, אחרי שהוא שבר את הפסלים של תרח, כידוע מהמדרשים. וכמובן שקדוש ברוך הוא עשה לאברהם אבינו נס, והתקרר האש, והנס גדול היה קידוש השם. ואחד אמר, השם האמיתי של נמרוד אמרפל היה שמו. ולמה כינו אותו והוא היה נקרא בשמו נמרוד? שהמריד את כל העולם כולו עליו, כביכול על הקדוש ברוך הוא במלכותו כשהוא היה מלך. עוד בעניין דומה שנחלקו רב ושמואל, הכתוב אחרי שנפטר יוסף הצדיק וכל 12 שבטים, אז תחילת ספר שמות, הפסוק שם הכותב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. האם הוא באמת היה חדש? יש בזה ויכוח, רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר לא, הוא היה אותו פרעה, רק שנתחדשו גזרותיו. מנדה אמר חדש ממש, מאיפה ההוכחה? דכתיב חדש. מה עוד יכול להיות המשמעות של המילה חדש? ומנדה אמר שנתחדשו גזרותיו, דלא כתיב וימות פרעה הראשון, וימלוך מלך אחר, פרעה החדש. טוב, אז אם כן, הוא לא היה מלך חדש. אם כן, היה צריך להגיד שמת הפרעה הראשון, והמליכו פרעה חדש. ולמנדה אמר שהוא לא היה חדש, אלא שנתחדשו גזרותיו. כתוב הרי, הכתיבה שלא ידע את יוסף. אם המלך הישן טוב ידע את יוסף, הוא הכיר אותו מצוין, איך יכול שהמלך הזה לא הכיר? עונה הגמרא, מה אשר לא ידע את יוסף? דאבד דמי, זה היה נראה כמנדה לא ידע לי יוסף כלל. הוא עשה את עצמו כאילו לא מכיר את יוסף, כפוי טובה שכמותו. אחרי שיוסף הפך אותו לאימפריה, שכל העולם באו לקנות אצלו מזון והביאו את כל הרכוש, הלך וכפר בטובתו והתנקל ליוצאי חלצה. סימן, כדי לזכור את האמרות הבאות שאמר רבי יוחנן, אז הגמרא מביאה 18 ו-12 למדנו בדוד ויבן. אמר רבי יוחנן, האמרה הראשונה 18. 18 ימים גידלתי, למדתי תורה, אצל רבי יושעיה בריבי, הכוונה הגדול, רבי יושעיה הגדול. ובכל אותם ימים לא למדתי ממנו אלא דבר אחד במשנתנו, שמה שכתוב כיצד מעברין, גורסים את זה באלף, כיצד מעברים את הערים באלף. שואלת הגמרא, זה כל מה שרבי יוחנן למד אצל רבי יושע היה בריבי, היני. ואמר רבי יוחנן, אתה יודע כמה תלמידים היה שם? 12 תלמידים היו לו לרבי יושע היה בריבי. יש הרבה ראשי ישיבות, ישיבות קטנות. ישיבה כמו רבי יושע היה בריבי, זה כבר נקרא ישיבה חשובה. רבי יוחנן הרשה לעצמו ללכת ללמוד שם. 18 תלמידים היו לו לרבי יושע היה בריבי. ו-18 ימים גידלתי ביניהם. זה סך הכל מה שלמדתי שם. ולמדתי לב כל אחד ואחד, כמה כל אחד חריף ומחודד מחברו בתוך אותם 18 ימים. למדתי גם חוכמת כל אחד ואחד, כמה למד כל אחד יותר מחברו. אתה רואה מפה שלא רק למד מעברין עם א' או מעברין עם א', הוא למד הרבה דברים שם. עונה הגמרא, כן, הרבה דברים. לב כל אחד ואחד וחוכמת כל אחד ואחד גמר, אבל בדברי תורה גמרא לא גמר. זה תירוץ אחד. תירוץ שני בהתאמה, הוא למד עוד דברים שם, אבל לא מרבי יושע בריבי. מינה יודידו, הוא גמר, מהתלמידים הוא למד, אבל מיני דידי, לזכות ללמוד מרבי יושע בריבי בעצמו, הוא למד רק דבר אחד. לא גמר, אלא את המעברין עם א'. תירוץ שלישי בא את האימה, דבר אחד במשנתנו כאמר, במשנה שלנו, הוא לא למד שום דבר מרבי יושע בריבי, חוץ מזה שגורסים באלף, אבל דברים במקומות אחרים הוא ודאי למד. ואמר רבי יוחנן, אני רוצה לתאר לכם איך היה החשק הלימוד אצל רבי יושעיה בריבי. כשהם לומדים תורה אצל רבי יושעיה, היינו נדחקים ויושבים ארבעה תלמידים באמה אחת. תחשוב מה זה, אם זה 18 תלמידים, כמה אמות היה צריך כל ההיכל של הישיבה להיות. וזה הכל הגיע מרוב החשק שהיינו ללמוד תורה. היינו מצטופפים ונדחקים. אמר רבי, כשהם לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו כל כך מתקרבים לשמוע ונדחקים, היינו יושבים שישה באמה, זה למעלה מדרך הטבע. אמר רבי יוחנן, רבי יושעיה בריבי בדורו, כי רבי מאיר בעל הנס בדורו. מה רבי מאיר בדורו? לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו וסברתו, כי היה יכול להגיד את הדעה שלו, ואת הדעה שחולקת עליו, ולבאר בטובתם ודעת את שתי הדעות, ולא היו יכולים לדעת כמו מי דעתו ומי מביניהם צודק, כל כך הוא הצליח להסביר טוב את שתי הדעות. אז כמו שהוא לא יכלו לעמוד על סוף דעתו של רבי מאיר, אף רבי יושעיה לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. אמר רבי יוחנן, ליבם של ראשונים, היה כפתחו של אולם, שהרוחב היה 20 אמה, וליבם של אחרונים, עדיין, היה רחב, כפתחו של היכל, 10 אמות. ואנו, אמר בענווה על עצמו, כי מלא נקב מחת סדקית. מה זה מחת שתופרים עם זה בגדים? איזה גודל הנקב? קטן מאוד. ככה הוא אמר על עצמו בענווה, שזה הרוחב לעומת הראשונים של הלב שלו. מי היו הראשונים? רבי עקיבא, פתחו של אולם. מי היו האחרונים? רבי אלעזר בן שמוע, פתחו של היכל. זה לשון אחת. איקא דאמרי, ראשונים היה רבי אלעזר בן שמוע. מי היו האחרונים? רבי יושעיה בריבי. ואנו, אומר רבי יוחנן על עצמו, כמלון נקב מחת צדקית שתופרים בסדקי בגדים, היא מאוד מאוד דקה. אמר אביי, שהוא היה אחר כך, אחרי דורו של רבי יוחנן, וענן, כסיקת בגודה, כמו שאתה מנסה לתקוע יתד בתוך הנקב הקטן שבקיר, אתה בקושי, אתה לא מצליח לדחוק אותו פנימה. כך אנחנו מתקשים ללימוד גמרא, עד שאנחנו מצליחים להבין משהו. אז אלה שמתייגים וקשה להם להבין, יש להם ממה להתעודד. אמר רבא, וענן, כי אצבעת בקירה לסברה. זה כמו שאתה מנסה להכניס אצבע לתוך שעבה, כשהשעבה כבר התקשתה. אתה בקושי מצליח קצת להדביק את האצבע על השעבה, ואתה לא מצליח להכתיר את האצבע פנימה. ככה קשה לנו לומר סברה טובה, ככה אנחנו מתייגעים עד שאנחנו מגיעים לסברה ישרה. אמר רב אשי, ענן, עד שאנחנו מצליחים ללמוד, גמרא, סברה, הכל, אבל לשכוח זה בקלי קלות. כי אצבעת בבירה, כמו שיקל לך להכניס את האצבע לתוך בור רחב, לשכחה, ככה אנחנו שוכחים מהר, לא עלינו. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בני ארץ יהודה, מרכז הארץ, שהקפידו על לשונם לדבר בלשון צחה, נתקיימה תורתם בידם. לעומת זאת, בני גליל בצפון, שלא הקפידו על לשונם, והיו מדברים בלשון לא כל כך צחה, בלשון מגונה, לא נתקיימה תורתם בידם. שואלת הגמרא, מה זה משנה, מדבר בלשון כזאת, שכר או בלשון מגונה, מידי בקפידה, טליה מילטה, אלא, ההבדל למה בני יהודה התקיימה תורתם, כי בני יהודה, דדייקי לישנה, הם היו משננים את הלימוד שהם שמעו מרבם, והם היו לומדים את זה באותו לשון שהם שמעו מרבם, לא היו אומרים את זה בלשון שלהם. לכן הם זכו. דבר שני, אומת נחלו סימנה, בגלל שהם למדו את זה בשפה מדויקת, לשון מדויקת שהם שמעו מרבם, הם גם יוכלו לעשות סימנים כדי לזכור את השמועה. לכן נתקיימה תורתן בידם. לעומת זאת, בני גליל שבצפון, הם דלא גמרי מחד רבה. הם לא דייקי לישנה. הם לא מדייקים לומר ולשנן באותו לשון שהם שמעו מרבותיהם. ולא מתנחלו סימנה. והם לא עשו סימנים לזכור את השמועות מרבם. לכן לא נתקיימה תורתם בידם. זה לשון אחת. זה הסבר אחד למה בני יהודה זכו יותר שהתקיימה תורתם מבני גליל. טעם שני, בני יהודה גמרו, למדו גמרא מחד רבה. רב אחד לימד אותם את כל הגמרא. לכן נתקיימה תורתם בידם. לעומת זאת, בני גליל, שהיו שומעים את אותה שמועה מרב אחד, רב אחר, ומי מתבלבלים? לא גמרי מחד רבה. לכן לא נתקיימה תורתם בידם, היו שוכחים את תלמודם. הסבר שלישי, רבינה אמר, בני יהודה דגלו מסכתה. הם היו מלמדים אחרים את מה שהם לומדים. היו חוזרים על לימודם בפה. פירוש אחד ברש"י, פירוש נוסף, שהם היו מפרשים את השמועות ומדקדקים טוב בטעמו של כל דבר כדי שיתיישב להם על ליבם. אדם שומע משהו שזה לא מתיישב לו על ליבו, הוא שוכח את זה מהר. אבל כשזה מתיישב על ליבו טוב, הוא זוכר את זה יותר. הוא משתכנע מזה, הוא זוכר את זה יותר. לעומת זאת, בני גליל דלא גלו מסכתה. הם לא לימדו לאחרים, או שלא דייקו טוב בטעמו של כל דבר, אז לכן לא נתקיימה תורתם בידם. דוד המלך, גלי מסכתה. הוא היה יגע בתורה מורה הוראות, אז הוא זכה לעניין הזה. לעומת זאת, שאול המלך, לא גלי מסכתה. הוא לא היה לו את הבחינה הזאת. ולכן, דוד דגלי מסכתה, כתיב בי, הוא אומר על עצמו, יראיך יראוני וישמחו. השמועות שלו היו מכוונות להיתר או לאיסור, ומי ששמע את השמועות שלו, באמת שמח וקיבל אותם. לעומת זאת, שאול דלא גלי מסכתה, כתיב בי, ובכל אשר יפנה, ירשיע, הוא לא יכל להורות הוראות כהלכה, ולכן לא היה פוסק הלכות לאחרים. אמר רבי יוחנן, שאול המלך, היה צדיק, גדול מאוד. כתוב עליו כשהוא נהיה מלך, הוא היה נקי מהחטא כתינוק בן שנתו, וגם אחרי שהוא כבר היה מלך, והיה כמה דברים שכתוב עליו שהוא לא לגמרי היה בסדר, הקדוש ברוך הוא מחל לו על האבונות שלו. ואמר רבי יוחנן, מניין שמחל לו הקדוש ברוך הוא לשאול על אותו אבון, שהוא הרג את כל נוב שהייתה עיר של הכהנים, שנאמר, שמואל אמר לשאול המלך, מעשה שלם היה שם, ששאול רצה לדעת אם יכול לצאת למלחמה או לא, אז הוא העלה את שמואל, את הנשמה של שמואל הנביא באיזושהי דרך, ושמואל הנביא אמר לו, מחר אתה ובניך, הוא לא אמר לו איתי, אלא עם מי, בא להדגיש לו, עם מי במחיצתי, שהוא זוכה להיות במחיצתו של שמואל הנביא. כיוון שיש לנו ספק איך קוראים את המילה במשנה, כיצד מעברין עם עין או עם א', אמר רבי אבא, חבל, הרי בני יהודה היו מדייקים בלשונם. איקה דמשאילהו לבני יהודה. אם יהיה מישהו שישאל את בני יהודה, דדייקי לישנה, שהם מדייקים בלשונם, מעברין עם א' תנן או מעברין עם עין תנן? וכן, שאלה נוספת. כתוב במסכת בחורות דף מ', שאם לבחור יש רק ביצה אחת, זה מום. איך בודקים? רבי עקיבא אומר, מושיבים אותו על עקוזו, וממאיך, הכוונה על אחורה וממאיך. אם יש לו ביצה אחת, סופה לצאת. אז האם אומרים אקוזו עם עין או עם א'? אקוזות נן עם א' או אקוזות נן עם עין? אם מישהו ישאל את בני יהודה ידי, בטח הם ידעו. שאילינו, באמת שאלו אותם. ואמרי לי, הם אמרו, איקדתני מעברין עם א' ואיקדתני מעברין עם עין. וגם לגבי אקוזו, איקא דתני אקוזו עם א' ואיקא דתני אקוזו עם ע'. אמרנו שבני יהודה היו מדייקים בלשונם ובני גליל לא, אז הגמרא מביאה דוגמה לכל אחד. בני יהודה דדייקי לישנא מאהי, איך הם היו מדייקים? דאו בר יהודה דאמר לו, טלית יש לי למכור. אז שאלו אותו, אמרו לי, מה הגוון טליתך, איזה צבע? אז הוא לא סתם אמר להם ירוקה, אלא אמר לו, ירוקה כתרדין עלי אדמה, בדיוק את הגוון המדויק, שהם היו מאוד מאוד דייקים. בני גליל דלא דייקי לישנא מאהי, תן דוגמה שהם לא היו מדייקים. דאו בר גלילה דאבה כאזיל, והוא רצה לקנות משהו, והוא הכריז, מישהו יכול למכור לי משהו שהיה נשמע כמו אמר, חמר, לא יכלו כל כך להבין מה הוא אומר. אמר למען, אמר למען, אמרו לי, גלילה שוטה, אתה לא מדבר ברור. חמר עם חטא, אתה רוצה חמור למרכב, או המר, חמר, הכוונה יין למשתה, לשתות, או האמר, אולי אתה בכלל רוצה צמר ללבוש, למלבש, או אימר, כבש, להתכסה, לשחוט. לא כל כך הבינו ברור מה הוא אומר. עוד דוגמה, הייתה איזו אישה, דבעיה למימר לחברתה, רצתה לומר לחברה שלה, תאי בואי אליי, דאוכלי חלבה, ניתן לך מאכלי חלב. רק היא לא דיברה בשפה ברורה. אמרה לה, שלוחתי, לשון של, שאין לה שום משמעות, תאכלי חלבי, שהלוויה תאכל אותה חלילה. עוד מעשה, היית את הדעתיה לקמי דדיינה, איזו אישה באה לפני הדיין להגיד שגנבו לה את הקורה, קורה מסוימת. היא רצתה להגיד שזו הייתה קורה ארוכה, שאם היא הייתה נעמדת עליה, אז זה היה יותר גבוה ממנה, הייתה תלויה על זה. אז מה היא אומרת לדיין? אמרה לי, מרי קירי, קירי הכוונה עבד. טף לאהבת לי, הייתה לי קורה, וגנבו מן הכוונה, גנבו אותך, את הדיין. וחדו אהבת, במקום להגיד כזה הייתה, היא אמרה, עכשיו הייתה, דחדשדרו לך אילווי. אם היו מעמידים אותך עליו, מה תקריך הערה? לא מה תקריך הערה, הרגליים שלך לא היו נוגעות בארץ. היא רוצה להגיד שאתה קורה כל כך ארוכה, שאם היא הייתה נתלית על זה, אז הרגליים שלה לא היו מגיעים לארץ. אבל היא אמרה בלשון, שטות, במקום להגיד, לתלות את הגובה במשהו אחר, היא מדברת על הגובה של הדיין בצורה מזלזלת. טוב. זה היה הלשון שהם לא מדייקים בלשונה. אבל היו אחרים שדיברו מתי שהיו צריכים לדבר ברמז, שלא יבינו, הם היו יכולים להגיד כל מיני רמזים, שרק מי שהיה צריך לדעת, הבין. המהתה דבי רבי, השפחה שהייתה בביתו של רבי הקדוש, כי אבא משתיה בלשון חוכמה, כי אתה רוצה לדבר בדרך רמז, אמרה אחי. אם רצתה לומר ש... נגמר היין, ולכן שהתלמידים כבר לא יישארו במקום, לא ימשיכו לאכול ולשתות כי כבר אין יין, אז מה הייתה אומרת? לא רוצה שהתלמידים יבינו. אז הייתה אומרת ככה, אמרה תחי, עלת נקפת בקד, הכלי ששואבים את היין מהחבית זה עלת, נקפת בקד, היא כבר הגיעה לתחתית של החבית, והיא נוקשת בחבית למטה. ידעו נשריה לכינאון, שהנשרים יעופו לכינים שלהם. הכוונה שכבר נגמר היין, שתלמידים יכולים לחזור חזרה ללימוד. יפסיקו לשתות, אין כבר יין. ואם היא רצה להגיד, לא, יש מספיק יין, איך היא הייתה אומרת? כתבת בית אלי תבון, שיחשבו, אבא אמרה לו, יעדי בתר חבר תמינה, תורידו מגופת חבית חדשה, יש מספיק יין. ותתקפי עלת בקד, ואז הכלי ששואבים את היין ישוט על החבית של היין, כאילפה דאז לה בימה, כמו ספינה ששטה בים. רבי יוסי בר אסיאן, כשהוא היה רוצה לדבר ברמז, כי אבא משתי בלשון חוכמה, הוא היה רוצה שיכינו לו טרדים בחרדל, והוא לא רוצה שיבינו אחרים, רק אלה שצריכים להכין, אמר, עשו לי שור במשפט בתור מסכן. שור במשפט בארמית, שור זה תור, משפט זה דין, אז זה טרדין, בתור מסכן, הר דל, היי, מתחלף בחטא חרדל, תעשו לי בבקשה, טרדין בחרדל. וכתב השאיל באושפיזה, שהיה שואל על המערך, אמר אחי, האם הוא בעל אכסניה טוב שאפשר לתארח אצלו, אז הוא אומר ככה, גבר פום דין חי, הכוונה, גבר זה איש, פום פי, דין זה חי, האם האיש הזה חי? האם הגבור, זה ככה, גבר פום, אישפיז, אושפיזה, אושפיז זה כוונה בעל אכסניה, גבר פום זה אושפיז, דין זה חי, האם הוא חי? ואז היה ממשיך, מה זו טובה יש? מה הכוונה? כמה טוב הוא? לא. ואז היה אפשר לשאול, האם האושפיז הזה הוא טוב או לא? האם המערך הזה אפשר לזה, האם הוא בעל אכסניה טוב? הוא רצה לשאול על הבעל אכסניה וגם על אשתו של בעל אכסניה. האם היא מכינה אוכל טוב וכדומה? אבל זה לא כך מתאים לשאול על בעלת אכסניה. בכלל אסור לשאול בשלום אישה. אז לכן המסביר אמר עכשיו, הוא שאל בלשון כזאת כדי לדעת האם באמת המערכים של האכסניה הזאת הם אנשים טובים או לא. רבי אבאו, כשהוא היה רוצה לדבר ברמז, כי המשתה בלשון חוכמה, ואמר אחי, רוצה להגיד שהכינו אוכל, אז איך הוא היה אומר את זה? אטריגו, מלשון אתרוג, לפחמים, שהפחמים יהיו אדומים כמו אתרוג. תבעירו את הפחמים. ארקיעו לזהבין. תשטחו על הקירה, את הגחלים האדומות כמו זהב, כדי שנוכל לחמם את האש, תחממו את הגחלים, תרקיעו, הכוונה ריקועי פחים, תשטחו את זה, את הפחמים הזהבים, הכוונה האלה שנהיו פחמים אדומים כמו זהב, ועשו לי שני מגידי בעלתה. מי מגיד שהגיע הבוקר בזמן של החושך? התרנגולים. הכוונה, תכינו שתי תרנגולים, שהם מודיעים בעלתה שנהיה הבוקר. יקדע אמרי, הוא ביקש, ויעשו לי בהם שני מגידי בעלתה, שיצלו על הגחלים האלה תרנגולים, או שהגחלים האלה יהיו בשביל להתחמם, וחוץ מזה שיעשו לו שתי תרנגולים, או שיצלו על הגחלים האלה את התרנגולים עצמם. אמרו לרבנן לרבי אבאו, הם אמרו לו בדרך רמז, עצפינינו היכן רבי אלעאי צפון, צפון הכוונה המוחבא, תראה לנו איפה רבי אלעאי מתחבא. שאלו אותו, איפה הוא נמצא? אמר להן, גם כמלשון של רמז, אלץ בנערה אהרונית, כוונה כהנת מזרע אהרון, אחרונית, עירנית ועירתו. היא עירה אותו כל הלילה. לכן, כל הלילה הוא היה עסוק עם אותה נערה אהרונית, אחרונית, עירנית, והוא היה עיר כל הלילה, הוא לא ישן, לכן עכשיו הוא ישן. עכשיו, מה הכוונה של זה? אז הגמרא מביאה על זה שתי פירושים. פירוש ראשון, אמרי לה, כוונה שהוא היה נשוי לכהנת, אשתו הראשונה נפטרה והוא התחתן עם כהנת, והיא הייתה נערה, אישה נערה אהרונית, בת כהן, מזרע אהרון הכהן, אחרונית שהיא הייתה אישה מזיווג שני, אחרי האישה הקודמת שהייתה לו, עירנית, הכוונה שהיא בעלת חן וחריפה, ואין עירתו, הכוונה שהיא גרמה לו להיות ער כל הלילה, לכן הוא עכשיו ישן. ואמרי לה שהוא למד במסכת הארונית, מה הכוונה? מסכת במסדר קודשים שהיא בעבודה של אהרון הכהן. ולמה זה נקרא אחרונית? שהוא סיים מסכת אחת והוא התחיל עוד מסכת בסדר קודשים. עירנית שהיא עמוקה וחמורה, והיא מאוד חמורה, והיא מעוררת את מי שלומד את המסכת הזאת. כנראה שמי שלומד מסכת קשה, זה דווקא מעורר אותו. לא כמו אלה שכשיש גמרא קשה הם נרדמים. ולכן הוא נראתו, הוא לא ישן כל הלילה. אמרי לי רבי אלעאי, גם כמלשון של רמז, עצפינינו היכן רבי אבאו צפון, תראה לנו איפה רבי אלעאי נמצא, איפה הוא מתחבא. אמר להם גם כמלשון רמז, נתייעץ במכתיר. הוא לקח רשות עם המכתיר, עם הנשיא, שהוא מכתיר וסומך את החכמים, מי מומחה להורות הוראה, ומי ראוי להיקרא רבי. ועם גיב למפיבושת, אחרי שהוא קיבל רשות, הוא הלך לנגב לכיוון דרום, בשביל למפיבושת, הכוונה מפיבושת היה חכם גדול בתורה, אז זה כינוי לחכמים. כמו שמפיבושת היה רבו של דוד המלך שהיה גדול בתורה, הוא גם כן הלך לדרום לחכמי הדרום. אמר רבי יהושע בן חנניה, בחיים אף אחד לא ניצח אותי. רבי יהושע בן חנניה היה מתווכח עם מלכים ורוזנים בענייני אמונה, כמו שמפוזר הרבה בשס, כל מיני ויכוחים שהיה לו. זה אומר, מימי לא ניצחני האדם בוויכוח חוץ משלושה. חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. אישה מהי היא? פעם אחת נתארחתי אצל איזה אכסניה אחת, בעלת אכסניה, ועשתה לי פולים, סוג של קטניות. ביום הראשון אכלתי, ולא שיערתי מהם כלום. עכשיו, מדיני דרך ארץ, שאדם אוכל, צריך להשאיר משהו. לא לאכול את הכל, כי יכול להיות שבעל הבית רוצה להביא לו בשפע, אבל הוא מקווה שהוא ישאיר משהו, ואז יהיה לבעל אכסניה בעצמו מה לאכול. אבל הוא לא ישאיר שום דבר. אחרי זה ביום השני, שנייה, עוד פעם עשתה לי פולים, ואכלתי הכל, ולא שיערתי מהם כלום. ביום השלישי היא הכינה לי פולים, אבל עשתה בזה הרבה מלח, היא גדיחה טעם. כיוון שטעמתי, זה לא היה רב לחיקי, משכתי ידיים מהם, לא אכלתי יותר. אמרה לי, רבי, מפני מה אינך סועד? אמרתי לה, כבר סעדתי בעוד יום, אני לא רעב, הוא לא רוצה כנראה לפגוע. אמרה לי, אז אם כן, היה לך למשוך ידיך מן הפת, ולא לאכול מדי הרבה לחם, כדי שתוכל לאכול מהפול, אז למה אתה בכל זאת לא אוכל מהפול? יש פה סיבה אחרת. אז היא אמרה לי, רבי, שמה לא הנחת פאה בראשונים? אולי לא השארת לי קצת מהפולים, כשהבאתי לך אתמול ושלשום? ולא כך אמרו חכמים, אין משיירין פאה באלפס. שהבעל אכסניה לא משאיר בסיר שום דבר, נותן כל מה שיש לו לאורחים כדי שיהיה בשפע. אבל אלה האורחים משיירים פאה בקערה, כדי שהשמש יהיה לו מה לאכול, מה שישאר. אז אולי היום אתה משאיר במקום היומיים של אתמול ושלשום שאכלת את הכל ולא השארת כלום ולא היה לי באמת מה לענות כי היא צדקה. כמובן שבזמננו היום בן אדם משאיר בצלחת זה סתם הולך לפח, אבל כמובן מדובר פה במקרה כזה שבן אדם מבין שמכבדים אותו ולכן נותנים לו כשהוא מתארח בשפע, שלא יגמור הכל, כי בכבוד, הם מקווים שהוא ישאיר משהו שישאר להם גם כן, רק רוצים שהוא ירגיש בנוח. המעשה השני שמי שניצח את רבי יהושע בן חנניה זה התינוקת, מה היא? פעם אחת הייתי מהלך בדרך, והייתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה. והלכתי, חציתי את השדה. אמרה לי, תינוקת אחת, רבי, לא שדה איזו? זה שדה של אדם פרטי, איך אתה דורך פה? אתה הורס לו את השדה. אמרתי לה, לא דרך כבושי? אתה רואה, יש פה מעבר, אנשים עוברים פה, לא רק אני. אמרה לי, נכון, אתה לא הליסטים היחיד שדורך לאותו בעל השדה בשדה שלו. ליסטים כמוך כבשוע, בלי רשות הבעלים, ובאמת לא עליהם הלענות, כי באמת זה היה שדה שהלכו בלי רשות שם האנשים. תינוק מהי, מה היה הסיפור השלישי של תינוק שניצח את רבי יהושע בן חנניה? פעם אחת הייתי מהלך בדרך. ראיתי תינוק יושב על הצומת, על פרשת דרכים. אמרתי לו, תגיד, מה אתה ממליץ? אתה מכיר פה קצת? באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי, יש לי שתי דרכים, בשבילך תבחר. יש דרך אחת, זו שהיא קצרה וארוכה, וזו שהיא ארוכה וקצרה. עכשיו, לא ביקשתי ממנו פירוט, אלא פשוט הלכתי בדרך הקצרה וארוכה. אמרתי, קצרה, נלך בקצרה. לא דייקתי בזה שהוא אמר לי גם ארוכה. כיוון שהגעתי לעיר, מצאתי שאי אפשר להגיע. מקיפים אותה גנות ופרדסים, אי אפשר לחצות את הגנות והפרדסים האלה כל כך בקלות. חזרתי לאחוריי, פגשתי את הנער הזה, אמרתי לו, בני, לא אמרת לי שהדרך הזאת היא קצרה? אמר לי, נכון, היא באמת קצרה. ולא אמרתי לך שהיא גם כן ארוכה? לא, זה לא כל כך... לא אמרתי לך רק קצרה, גם אמרתי לך שהיא ארוכה, כי בעיקרון אתה צריך להקיף הרבה כדי להגיע לעיר. נשקתי על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל, שכולכם חכמים, גדולים אתם, מגדולכם ועד קטנכם. אולי הוא רצה ללמד אותו פה מוסר השכל גדול. לפעמים בן אדם רוצה לקצר את הדרך. הקיצורי דרך בסוף גורמים לבן אדם שיצטרך להשקיע הרבה יותר. כשבן אדם הולך בדרך הישרה, הרגילה, הוא משקיע מראש, אז בסופו של דבר, אמנם זה נראה שזה קצת קשה, אבל בסוף הוא מקבל פירות מתוקים, והוא זוכה באמת לקבל את ההצלחה הגדולה. ועד כאן דף נ"ג.